בכל דור ודור עומדים עלינו לחלוטנו, והשנה לצערנו לא חסרות דוגמאות. הרבה מנהיגים ומדינות וארגוני טרור בכל מקום בעולם ניסו ומנסים לעשות את זה בכל רגע. ואתם יודעים מה? אחרי חצי שנה שנתנה לנו פרופורציות וחווינו בה כל כך הרבה רגשות כואבים ועצובים, עצם זה שאנחנו כאן וממשיכים להתעסק בכדורסל זה ניצחון קטן. אנחנו ממשיכים לחיות על הראש של כל מי שלא רוצה אותנו כאן. ולא, יורוסטפות זה לא החזון הציוני. יש דברים הרבה יותר חשובים שאנשים עושים למען המדינה, עמותות, ארגוני צדקה, חיילי מילואים, ואנחנו רק מדברים על יורוליג. אבל בתקופה כזו, בחלקת אלוהים הקטנה שלנו, מותרנו ליהנות מכדורסל ולהתרגש משלבי ההכרעה שמצפים לנו. השבוע מכבי תל אביב תפגוש את בסקוניה בפליין. אנחנו כאן כדי להכין אתכם למשחק על עונה שלמה. כי בכל דור ודור עומדים עלינו לחלוטנו, ויש כל כך הרבה מועמדים שניסו לעשות את זה השנה ולא הצליחו. מסינואר, חמינאי, נסראללה, או הגמד הרוסי הזה, חזבולה. אז מרקוס האוורד, רגע לפני שאתה פוגש את מכבי, הרשה לי לצטט את ג'ו ביידן. Don't mess with Israel. לא כדאי לך. פתיח ומתחילים. פודקאסט יורוסטפ פוד, פודקאסט היורוליג הבלעדי של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
שלום, שלום.
זהר שוהם. שלום. דני דניאלי באירוח מרגש. בוקר טוב.
שאלה אחרי.
אני לא אוהב אנשים שאומרים בוקר טוב, כי כאילו זה...
כי לא שומעים בבוקר.
אתה מבין? בדיוק.
טוב, אז טוב, רק טוב.
אז טוב.
חזבולה רוסי?
חזבולה
הוא... לא, הוא... משהו משם...
ג'גסטני.
כן, ג'גסטני, משהו, כן.
אני חושב רוסי. זה בגבולות רוסיה. טוב, גם היום לפני
ש... זה הזבולה.
בסדר.
למה, אלה, שתדע. נכון, לרוסים, כבר רוסי, אין להם חטא.
אחרי שהוא בחר צעד במלחמה, מבחינתי הוא סיים. אז גם היום, רגע לפני שנתחיל את הפרק, אנחנו נזכיר שבעזה, עכשיו, 133 חטופים וחטופות בשבי החמאס, ולדבר כדורסל זה נחמד וזה חשוב, אבל אנחנו רואים שזה ממש לא העיקר בימים האחרונים, ואסור לנו להיות אדישים לזה, ואנחנו חייבים כל פעם להזכיר את הדבר הזה, כי זה באמת הדבר הכי חשוב, וכל כך, אתם יודעים, פשוט ו... בקשה שהיא כל כך לא, כל כך מובנת מאליה. תחזירו אותם הביתה, תוציאו אותם מהגיהנום הזה, ויחד שאנחנו נעשה את זה כולנו ונתאחד לדבר הזה, אז אנחנו נוכל לנצח ולחזור לחיים שקצת הכרנו. ועכשיו במעבר חד, המצטיינים שלכם מהשבוע האחרון, אנחנו בעצם סיימנו את העונה הסדירה, ויש לנו פרק גדוש מאוד בהכנות לקראת הפליין ומה שמצפה לנו. אז בואו נתחיל במצטיינים, עמית.
אז אני אשבור את הפורמט, אני לא אלך על שחקן, אני אפילו לא אלך על מאמן, אני אלך על שיטה. אז לכבוד עונת הבכורה של הפליין, וככה שבעצם הסתיימה העונה הסדירה, ורגע לפני שאנחנו מתחילים את הפליין, אז אני רוצה לבחור את השיטה הזאת כשיטה מצטיינת, כי אני חושב שזה משהו שפשוט הוסיף המון עניין לעונה הזאת, הוסיף הרבה עניין באמת למחזורים האחרונים. נכון, המחזור האחרון היה כזה פתאום כזה, זה ידענו מה הולך לקרות, הכל היה צפוי, אבל עד לפני שבועיים, שלושה, הכל היה טירוף, ובעיקר בגלל הפליין, כי מקומות, עד מקום 14 בעצם עוד נלחם, וזה גרם לזה שכל משחק היה מעניין. נכון, גם אלבה ווילרבן הצליחו להילחם, אבל כל הקבוצות שהיו עוד בעניינים והיה להם סיכוי, הפכו את העונה, את הסיום של העונה הזו, להרבה יותר מעניינת, ואני מבסוט השיטה, אני יודע, יכול להיות אוהדי מכבי, יגידו, וואלה, סיימנו שביעי, איזה בסה, למה אנחנו צריכים עכשיו להילחם על זה?
כן.
אבל לדעתי זה פשוט הופך את הכל להרבה יותר מעניין, נותן להרבה יותר קבוצות להישאר בעניינים, ואני גם חושב שהמשחקים עצמם בפליין הולכים להיות פגז.
דני.
מצטיין או להגיב ל...
לא, מצטיין, ואחר כך...
אני אשמור את זה אחר כך.
כן, לתת דיבושן, כן, זה קלאסי.
אני לרוב מגנה את המתניר.
לא, זהו, יש לי בטן מלאה.
אבל אני חושב שהוא...
יאללה, יאללה.
ניתו הפעם.
אני הולך עם איזיה קנן.
כן.
במשחק מטורף מול פנרבחצ'ה, ואולי המשחק הכי טוב שהיה במחזור הזה. התעלות בערכה ובמשחק גדול שיכל להכריע מי יצאים יותר גבוה בעונה. 27 נקודות באחוזים מדהימים, ולקחת את אולימפיאקוס לניצחון על פנר בהערכה, בעולם השלום והאחווה, אז הוא המצטיין שלי בי פאר.
אני רציתי ללכת באמת עם ישעיהו קנן, כי באמת הוא זה, אבל אמרתי, נפרגן לדני ונלך על אליהו בריאנט.
אלישה, לא?
אלישה גם אפשר.
אלישה זה אלישה, לא?
זה נחשב, שני מגיעים אליהו, אני הולך יותר תנכי.
איזה יופי.
אז אני עם אליהו.
כן.
שבאמת הנדול הוא, מה זה, דרסה, שברה, ריסקה, תבחרו טרמינולוגיה, את הכוכב האדום, 45 הפרש, והוא היה השחקן שלה במהלך המשחק הזה, 26 נקודות ב-22 דקות, זה סי קריירה שלו, 26 נקודות, ואני חושב שאלייג'ה, סליחה, אליהו בריינט, זה בין הדברים הכי חשובים לאנדולו לקראת השני משחקים הקרובים שלה, ואם היא רוצה פלייאוף, אז תרומה כזאת, או לפחות דומה ממנו, יכולה לתת לה בוסט אדיר לקראת סדרה מול ריאל, אולי?
כן, אני עם מרקוס אווארד, אין לו שם יהודי, כי כרגע הוא...
צורר, הוא נעשה.
עתיד להיכנס לרשימה השחורה. במחזור האחרון הוא עלה מהספסל ודפק 34 נקודות, 3 אסיסטים ב-32 דקות, אבל מדובר באי של יציבות בששת המשחקים האחרונים. השחקן הכי יעיל, הכי קטלני באירופה, בששת המשחקים האחרונים. 25 נקודות בממוצע, 4 שלשות למשחק באחוזים מעולים, בששת המשחקים האחרונים. כל זה נכון למחזורים האחרונים, וזה לגמרי מדיר שינה מעיני מכבי תל אביב, שאתם יודעים, היא ציפתה לקבל בפליין את בולוניה, שהיא מתרסקת. במקום זה היא מקבלת קבוצה באמת רותחת עם שחקן בתקופה מדהימה, הכי טובה של העונה, והיא חייבת להיות מוכנה אליו. אז אני אשאל אתכם, כדי לפתוח את הדיון הזה של מכבי תל אביב נגד בסקוניה, מה היא עושה?
שאלה טובה, כי לא תמיד אפשר לעשות משהו נגד מרקוס אווארד. אנחנו רואים הרבה מהשלשות שלו, הם שלשות עם שתי ידיים בפרצוף. הסתכלתי באינסטאט, ההבדל שלו באחוזים תחת שמירה לאחוזים ללא שמירה, הוא יחסית נמוך באופן יחסי למה שאתה מצפה מגאנר כזה, הוא עומד על 2.5% פער, 45% ו-42.5%, משהו כזה. ובאמת מרקוס אווארד, אני חושב שהדבר הכי חכם לעשות איתו זה לגרום לזה שהוא לא יתחמם, איך עושים את זה? קשה.
קשה מאוד.
קשה מאוד. רוב המשחק ההתקפי של בסקוניה מבוסס על קונסטלציות של מהלכים כאלה ואחרים למרקוס אווארד או צ'ימה.
כן.
זה ה... ככה זה מחולק בגדול. אז קבלת ההחלטות צריכה להיות קודם כל מי שומר עליו. מי מתחיל את המשחק עליו, אני מעריך שזה יהיה בולדווין בהתחלה. ואחרי זה כל מיני הבלחות של ג'ונדי וקליבלנד.
אם ג'ונדי ישחק.
כן, נכון. כרגע הוא בספק, אנחנו לא יודעים מה יהיה איתו. וזה בעיה, כי גם אנחנו רואים, לא משנה כמה אתה מתכונן אליו, בעשרת המשחקים האחרונים מאזור תחילת חודש מרץ, הוא קלה 7 פעמים מעל 25 נקודות, כולל הליגה, ו5 פעמים מעל 30. הקבוצות האלה מתכוננות אליו, כנראה רק אליו. שיחק מול ברצלונה, שיחק מול קבוצות טובות בספרד, מול קבוצות טובות ביורוליג. קשה להתכונן לדבר הזה. מה שכן צריך לעשות זה למזר כמה שאפשר ולהתכונן טקטית לתרגילים של בסקוניה, גם הסטייגרים והיוצאות לחסימה, ואיך שהוא נע בלי הכדור, שגם ההגנה בלי הכדור ועל הכדור מולו היא שונה לגמרי, וצריכים לראות איך מתכוננים לזה כמה שאפשר, כדי שבמקום שהיא יקלה 35, היא יקלה 22, והפער הזה יצומצם. זה לא הולך להיות פשוט, ואין איזה פתרון קסם בעניין הזה.
אתם יודעים, אני ניסיתי לבדוק לפני הפרק מי הקבוצה שהגיעה הכי מוכנה למרקוס אווארד העונה, ויש רק קבוצה אחת שעצרה אותו בשני המשחקים מולה, על דו ספרתי בנקודות. והקבוצה הזאת קוראים לה אלבה ברלין.
על דו ספרתי?
על חד ספרתי בנקודות. כן.
הוא עצר את עצמו אולי.
כן, הוא כנראה, זה הזמן שלו לנוח.
זהו, בשני המשחקים נגד הממוצע, 6.5 נקודות, והוא זרק, זרק שלושות.
ובשני המשחקים ניצחו?
ובשני המשחקים ניצחו.
יש משחקים שמותר להחתיק כנראה.
לא, זהו, אז אני אומר, מה מכבי תל אביב צריכה לעשות גם, האם היא נגיד צריכה ללכת שמירה חזקה רק עליו ולנסות לקוות שאחרים לא יפגעו, או שלתת לו דווקא, אנחנו רואים, מכבי תל אביב, ראינו אותה עושה את זה, לפעמים נותנת לכוכב לנסות לעבוד לבד.
העניין הוא שכמו ששר אמר מקודם, הרבה פעמים זה לא משנה מה אתה עושה מול מרקוס אווארד.
כן. כי
בסופו שעבר הוא ייקח את הזריקות, לא משנה כמה הן קשות, והוא גם יקלה חלק מהן. השאלה זה באמת איך מכבי תצליח להתמודד עם השחקנים האחרים. קודם כל צ'ימה מונקה, כמו שדני אמר, יש... זה נע בין שניהם בדרך כלל בהתקפה, ובמשחק השני, מי שזוכר, במשחק שבולדווין התפוצץ בו בסוף, צ'ימה מונקה הייתה שם שליטה מוחלטת מתחת לסלים, אם אין אותו עשה עם 15 ריבאונדים, כל ריבאונד התקפה נפל בידיים שלו, הוא היה מאוד אגרסיבי, אף ארבע במכבי לא באמת הצליח להתמודד איתו. אז אני חושב ששוב, אווארד, ברור לנו שמכבי תעשה הכל בשביל לעצור אותו, היא תעשה חילופים, היא תשלח עליו שני שחקנים כל פעם שהוא נוגע בכדור, אבל עדיין, זה לא בטוח מה שימנע אם אנו עושים עם 25 ו-30 נקודות. אם מכבי תצליח להתמודד טוב עם שחקן כמו צ'ימה מונקה, עם קודי מילר מקנטייר, שהם באמת שני השחקנים הנוספים בקבוצה הזאת שבאמת מסוגלים לעשות משהו באמת, בכוחות עצמם בהתקפה, יש לה סיכוי הרבה יותר טוב. אבל שוב, מרקוס אווארד זה מרקוס אווארד, אני לא חושב שאפשר לצפות ממכבי תל אביב לעצור אותו, ואי אפשר לצפות שעכשיו הוא יסיים משחק עם 10-12 נקודות. אם מכבי תחשוב שזה מה שהולך לקרות, אז היא תבין מהר מאוד שזה לא נכון.
אנחנו פה יצאנו רגע משליטה, לא קשור בכלל, כן, אבל מסי דיאגו יסיים את התפקיד שלו בחיפה בסיום העונה, ובחר מונה. אז אנחנו פה קצת
נעים
באי נוחות.
הודעה רשמית של חיפה.
כן, כן.
טוב. ברוכים הבאים לפודקאסט הישראלי של ערוץ... לא. נשאיר את זה לעולים לרגל. כן. יעשו על זה פרק.
לא, סליחה, אני קצת פוזז ב...
בוא נחזור לכדורגל. לכדורסל.
אני חושב שמה שמאוד משמעותי לקראת המשחק הזה, גם מבחינת הטיפול בהאוורד וגם באופן כללי כשבסקוניה משחקת מולך, זה לטיפול בהתקפות מעבר של הקבוצה הזאת, כי זאת קבוצה שאוהבת לרוץ, משחקת בקצב גבוה מאוד, והשלישייה הזאת של הווארד, קודי מילר מקנטייר וצ'ימה מונקה, הם שלישייה מושלמת למשחק מעבר, וכמות השלשות של הווארד, כאילו, כשהוא מתחמם וכשהוא נכנס לסטריק שלו, הרבה מגיע במעבר. מכבי צריכה לשאוף למנוע את זה, דווקא נגד בסקוניה, אולי עדיף לה להעט את הקצב, נגד היריבה הספציפית הזאת, ולשחק משחק יותר שקול, כי בסקוניה ככל שזה יותר מבולגן ויותר מהיר ויותר רץ, יותר סיכוי לזריקות חופשיות של הווארד במעבר, ואת זה מכבי לא בדיוק רוצה.
בוא נדבר על הדמיון למכבי קצת. אם מנסים להשווים סגנונות, אני מדבר לפי נתונים מאינסטאט, כי כל מקום מחשב את זה טיפה אחרת, הפוזיישנים די זהים. קבוצות משחקות מהר, גם מכבי, גם בסקוניה. בסקוניה זה זורקת כמעט 29 שלשות למשחק. זה המון, בטח בהשוואה למכבי שזורקת פחות. והיא קולעת באחוזים גבוהים. עכשיו, צריכים בסקוניה הזה לעשות לה קצת עוול להגיד שהיא רק קבוצה של שחקן אחד, ברור שהוא השחקן הכי בולט ושעל פיו יישק דבר, ובטח במשחקים האחרונים שאולי בכושר הכי טוב בקריירה שלו, אבל יש להם גם לא מעט תרגילים שמערבים את הפורדים הטובים שלהם שצריך לדבר עליהם, דיברנו על מונקה כבר, יש את קוסטלו שמשחק יכול לשחק גם 4 גם 5, סדקרסקיס שנמצא בעונה מעולה, יש להם הרבה וריאציות של גם שהאוורד לא על המגרש וגם שהוא כן על המגרש, ששני הגבוהים משחקים ביניהם פיק אנד רול, או דאבל אלבו כזה, והעמדה 4, שזה צ'ימה לרוב, מקבל כדור ועושה פיק אנד רול בעצמו, או יוצא למהלכים מכדרור. אני לא יודע אם יש מישהו בעמדה 4 שיכול לשמור את צ'ימה, במכבי. השאלה מי עולה, זאת אומרת, הם עולים עם ג'ק בחמישייה, אני מאמין, כרגיל, הוא לא יכול לשמור על צ'ימה בחיים. אז, וגם אם ניבו הולך לשמור על צ'ימה, אז מישהו אומר את החמש.
כן.
אז זה משהו שצריך לחשוב עליו. ג'יימס וויב, אלא אם כן הוא, לא יודע מה, תנוח עליו הרוח באותו משחק, הוא לא יצליח לשמור על צ'ימה מונקה. הם בבעיה, מול ארבע כזה שהוא יוצר ו...
יכול להיות שזה היה משחק של סורקין קצת, יקבל יותר
וגם,
דקות.
וגם, סורקין ברמת הרגליים לא יכול לעמוד עם צ'ימה.
אבל בוא נגיד, אתה אומר ניבו, אתה שם על צ'ימה, החמש של בסקוניה, אין להם איזה חמש שהוא כן. גם קוצר, גם קוסטלו, זה לא איזה חמש
שסורקין... אני אומר, אם כבר באמת, אז לעלות עם רומן וסורקין ביחד, ושרומן ישמור את קוצר וניבו ישמור את מונקה.
אני חושב ששני גבוהים גם נגד בסקוניה זה מה שטוב גם בצד השני של המגרש, כי אין להם באמת, אין להם נוכחות בצבע, ואנחנו רואים את זה הרבה. רואים את זה הרבה עונה שגבוהים פשוט חוגגים נגד הקבוצה הזאת.
כן, אז צריך לראות, שוב, מכבי, אני מאמין שתבוא מוכנה טקטית לאירוע, כן? זה לא שיש לה ברירה אחרת, וצריכים להבדיל בין שתי מקרים. בוא נגיד ש-50% מהתרגילים שהאוורד על המגרש הולכים אליו לפחות, אני מקצין בכוונה למטה, וכל התרגילים האחרים, כן, יש שם הרבה שחקנים, קודם מילר מקנטייר שצריך לדבר עליו, שהוא מנהל משחק מהטובים שיש ביור ליגה עונה ברמת האסיסטים, מבחינת קבלת החלטות, מבחינת זה שהוא גם יכול לקחת כדור לטבעת, מפורדים שהם מאוד מוכשרים, ועוד אקס פקטור שצריך סמן פה זה וניה מרינקוביץ', שהוא כזה הסרבי הגנרי שיש בכל קבוצה שקולה מבחוץ, אבל הוא 11 נקודות למשחק העונה עם 40% ל3, וזה משהו שיכול לבוא באוכריה של מכבי. בסקוניה קבוצה מאוד מאוד מסוכנת, ו מכבי נדפקה, אני עושה פה מרכאות שהיא לא קיבלה את בולוניה, שזה...
אבל זה הפורמט, אין מה לעשות.
אלה חוקי הפורמט.
אלה חוקי הפורמט. דיברנו על בסקוניה, בוא נדבר קצת על מכבי, אז בולדווין אנחנו מכירים ויודעים מה יש לו לתת, והוא כנראה גם ייתן. מי עוד שחקן שאתה מסמנית במכבי שצריך לעשות את הקפיצת מדרגה במשחק הזה?
קודם כל, אנחנו כבר הרבה זמן מדברים פה על לורנזו ומה יהיה איתו, והאם הוא יגיע בזמן הנכון.
כן.
בוא נגיד שמול מילאנו היה לו משחק חביב, אתמול בליגה עוד איזה משחק חמוד, אבל שוב, לורנזו, כמו שאנחנו אומרים, אנחנו לא באמת יודעים איך הוא הגיע. יש ימים שבהם הוא יכול באמת לתת משהו מעבר. אני עדיין לא הייתי בונה על זה יותר מדי, כי באמת הוא כל כך לא יציב שלצפות משחקן כזה פתאום לבוא במשחק הכי חשוב של העונה עד עכשיו ולהתעלות. אני לא יודע עד כמה זה רלוונטי, אבל משהו על בולדווין, אמרת שהוא כמובן השחקן הכי חשוב והכל, אני חושב שבאופן כללי במשחק הזה, הצד המנטלי ידבר מאוד מאוד חזק. עוד לפני בולדווין, מכבי תל אביב ראינו את העונה נשברת לא מעט פעמים מול קבוצות שמסוגלות לייצר הרבה נקודות בזמן קצר ונותנת להן לברוח, ואני חושב שבסקוניה היא הדוגמה המושלמת לקבוצה כזאת.
זה גם קרה לה בספרד.
זה קרה לה במשחק השני, ברבע השני, שממש היה שם רבע דעתי של איזה 35 נקודות של בסקוניה, ו... זה משהו שמכבי תצטרך מאוד מאוד לשים עליו לב, כי באמת אם מכבי תהיה לה את השבירה המנטלית הזאת שראינו כמה פעמים העונה, למשך 5 דקות זה יכול לגמור את המשחק לגמרי, כי בחמש דקות האלו עם מכבי עם הראש למטה, עם בולדווין עם הראש למטה, מרקוס אווארד יודע טוב מאוד לייצר 15 נקודות תוך 3-4 דקות, וזה יכול לגמור את המשחק. ומעבר לזה, וייד בולדווין, שבוא נגיד בחודשים האחרונים יחסית רגוע, כתבתי לעצמי להגיד שהוא יחסית רגוע, ואז הגיע המשחק...
יחסית למי?
יחסית לעצמו. ואז הגיע המשחק אתמול, שהוא השתגע לשופטים וסימן סימן של יריעה.
זה גם אז היה הדבר הזה.
שזה, כן, לא ברור איך הוא נשאר על המגרש, זה קרה אחרי הטכנית, מלא תגיד, קיבל טכנית אחרי זה. אבל אני חושב שווייד בולדווין, אם הוא יגיע במיינדסט הנכון, אם הוא יגיע ממוקד, כמו שאנחנו ראינו אותו כל כך הרבה פעמים בחודשים האחרונים, זה מה שיעשה את ההבדל בסופו של דבר, לא שחקנים אחרים, שוב, מן הסתם הוא יצטרך את העזרה, כי באמת במכבי תל אביב יצטרכו להגיע עוד שחקנים, כמו שראינו שזה קרה לא מעט פעמים בתקופה הזו של אורנזו לא היה, אבל אני חושב ששוב, הבסיס באמת זה וייד בולדווין ואיך הוא יגיע למשחק מבחינה אישית, אם הוא ירגיש טוב עם עצמו, כי אנחנו ראינו במשחק הקודם מול בסקוניה, איך הדבר הזה הסתיים, כשהוא היה לבד וכל העצבים התחילו, הוא ממש רתח בפנים וזה התפוצץ בסוף על השופט, אז כן. לדעתי הוא עדיין המפתח להכל, ומן הסתם יצטרך לקבל עזרה.
מרגיש לי שבולדווין, כאילו, קשה לראות סיטואציה שהוא לא מגיע ביכולת שאנחנו ראינו ממנו לפחות בתקופה האחרונה, אבל בנוגע ללורנזו, כאילו מרגיש לי, אם לורנזו עכשיו מגיע והוא עולה מדרגה, זה יכול להיות ההבדל בין מכבי שהיא תחרותית ויכולה לאיים על לקחת סדרת פלייאוף, לבין מכבי שחוטפת 3-1 או ענה ערף.
כן.
השאלה, האם לורנזו באמת יכול לעשות את זה? כאילו, אני חושב שאנחנו לא יודעים...
נראה שלא.
אני חושב שאנחנו לא יודעים עד כמה לורנזו באמת טוב, בגלל מה שהיה עונה קודמת, ומה שראינו ממנו, שזה בעצם היה יוצא דופן בקריירה שלו, אם נסתכל.
זהו, בהתחלה אמרנו שאולי עכשיו הוא שעכשיו הוא באיזושהי תקופה לא טובה שיוצא דופן, אבל יכול להיות שמה שאתה אומר זה שהעונה הקודמת, שהייתה ממש טובה, היא היוצא דופן.
כן, גם כשמסתכלים על זה בראייה הכללית של הקריירה, אתה רואה כאילו עונות טובות יותר ופחות, אבל כמו העונה הקודמת, אין דבר כזה.
אין דבר.
כמו העונה הזאת, קורה לו לא מעט.
זאת אחת העונות החלשות של אורנזו ביורוליג, בטח בהשוואה לציפייה ולרול שיש לו בקבוצה. המספרים שלו, בטח בהשוואה לשנה שעברה, הם על גבול הזויים ברמה של כמה שהם נמוכים. קולע באחוזים מאוד מאוד נמוכים מכל הטווחים, הוא 0.78 נקודות לפוזשן, שזה
מחפיר.
כלום ברמה של... תחתית יורוליג, בטח בדקות שהוא מקבל, 40% ל-2, 30% ל-3. קשה ככה. כן. בטח משחקן כזה. שוב, הוא שחקן טוב, הוא יודע, לשחק כדורסל הוא יודע. הוא יכול פתאום להגיע למשחק הזה שבורג יסתדר לו בראש, ולתת 15 נקודות 8 אסיסטים, ונדבר אחרת. אם איך שזה נראה כרגע, ואמרת תקופה, ואיך מתייחסים לזה והכל, 34 משחקים עברו כבר באירופה, עוד, לא יודע, 10 בליגה, 15 שהוא שחק בליגה, זה לא נראה טוב. אז מכבי יצטרך עוד דברים, יצטרך את אמיר. באופן חד משמעי, גם במיוחד ברמת ההתקפה, כי בהגנה אני לא יודע כמה הוא יכול להועיל לה. מצחה את חסיאל טוב, וחסיאל בטח מול בסקוניה, זה כוח יש חשוב, בגלל מה שציינו מקודם על היעדר הפיזיות בצבע שם, ומה שהוא יכול לעשות, והשליטה שהוא מפגין מפנים. בונזי זה ברומטר שאי אפשר להתעלם ממנו. אנחנו יודעים מה הוא יכול לתת, ויש לו מצ'אפ מאוד קשה. גם סדר קרסקיס שומר מעולה, גם צ'ימה שומר מעולה, לא יהיה קל להתמודד איתם.
יכול להיות שהוא ישמור את שימה,
כן,
אגב.
כן, יכול להיות. לא, לא מופרך. זה המצ'אפ שאתה הכי מדמיין. השאלה, מי שומר את השלוש אחרי זה.
כן.
ברמת הסיכויים, איך אתם מגדירים את זה מבחינת אחוזים לכל קבוצה?
60-40 מכבי.
כן?
כן, 55-45 מכבי.
כן, אני חושב שזה משחק שמכבי בהחלט פייבוריטית לקראתו. שאלה באמת... מאוד לא צפויה בסקוניה, אז...
כן, מאוד.
יש הערכות של כמה קהל יגיע?
אני יודע שפחות מ-500. כאילו, זה מה שהם מאפשרים בבלגרד, זה מעט.
אבל זה עדיין, לדעתי, מאוד משמעות.
אני בטוח שאם היו משחקים בווילנה, כמו הפועל תל אביב, ביורוקאפ, היו יכולים להביא גם 5,000. עזוב את איראן עכשיו בצד. נגיד ולא היה זה, היו מצליחים להביא כמות מאוד יפה של אוהדים, אני בטוח שהייתה עיינות גדולה, זה המצב. אז לא יהיה אווירה ביתית שם.
אבל זה כן, לדעתי כן תהיה, זה משמעות, כי תחשוב, מבחינת השחקנים שהם רגילים,
פתאום רואים קהל והכל.
בדיוק, כל העונה שחק בבלגרד הרק, ופתאום יש להם אפילו כמה מאות, ואני בטוח שהכמה מאות שהגיעו יעשו אווירה, ו...
גם, זה בטוח עדיף מלשחק בספרד.
זה לגמרי.
אם המשחק היה בוויטוריה, הייתי אומר שצפויים לטובת, כן, 60-40 לבסקוניה, זו קבוצה מאוד לא צפויה. אמרנו מקודם, על איללנו את האור, צריך להגיד שיש לו גם חסרונות לבן אדם.
אבל לא רואים את זה במחזורים האחרונים.
במחזורים האחרונים לא, הוא בכושר, הוא הכי טוב בקריירה, כבר אמרנו, אבל ברמת היעילות, אולי השחקנים הכי פחות יעילים ביורוליג, ברמת מה הוא תורם מעבר לשלשות המשוגעות האלה, ברור שהוא סקורר על והכל, אבל אם אתה משווה את זה למדד לצורך העניין, ומה הוא עושה מעבר לקלוט הנקודות האלה, יכול לסיים לך משחק עם 30 נקודות, 11 מדד.
כן.
על הפנים. בפועל זה לא מעניין שהוא מנצח משחקים וסוחף את הקבוצה, אבל יש לו חסרונות, הוא לא תמיד יקלה 45%, להגיד לך שזה יקרה ספציפית במשחק עכשיו שהוא פתאום לא יפגע, אני לא יודע.
כן.
אבל גם חסרונות יש לאיש, ובטח שהוא פחות טוב, אז הם בבעיה, ו... יכול להיות שגם צריך ללכת עליו בהתקפה.
בדיוק, וזה בעיקר, לדעתי, הגנה, זה יכול להיות המפתח, כי בסופו של דבר כשהוא משחק ובצד השני יש את לורנזו ובולדווין כגארדים, אז קשה לראות את מי הוא מסוגל באמת לעצור. ובאופן כללי, האמת, מקודם דיברנו על כל השחקנים שמסביב וזה, אז נקודה מעניינת לגבי הניצחון של מכבי העונה בבלגרד מול בסקוניה, זה המשחק המשותף הכי גרוע העונה של בולדווין ולורנזו.
כן.
אמנם הם עשו 15 אסיסטים, אבל הם סיימו עם 12 נקודות משותפות ב-4-24 מהשדה. כשכל השאר מסביב התעלו.
כמה האוורד קלה באותו משחק? אתה מול הזה?
אין לי את זה, אבל אני זוכר, היה לו רבע, לדעתי באזור ה-20, משהו כזה. משהו כזה. בכל מקרה, אז כן, גם אם בולדווין ולורנזו ידעו, אני חושב שבמשחק הזה זה לא יכול להתפתח בצורה כזאת, כי במשחק שהוא כל כך מני טיים וכל כך חשוב, אז הכוכבים לוקחים על עצמם הרבה יותר. אבל מכבי הצליחה גם בלי השניים האלו, בלי שהם היו טובים, בלי שהם הצליחו לקלוע שום דבר, לנצח את בסקוניה.
כן.
ג'יימס וויב קלה במשחק הזה 17 נקודות עם 8 ריבאונד. לא יודע.
למדך, מה שנקרא.
כן, אבר 19, כן.
טוב, בואו נמשיך. זה טיפור.
אושן.
זה מטוס. לא, זאת פינת הדיבורשן של פודקאסט יורוסטפ פוד. ובמיוחד עבורך, דני דניאלי, פינת הדיבושן של היום, איזה מוזיקה מרגיש, פינת הדיבושן של היום, היא על שיטת הפליין, שאני אגדיר את זה במשפט, השיטה הכי טובה שהיינו יכולים לצרף לליגה הזו.
אתה סתם, אתה עושה לי כוונה.
הכנת את זה מראש?
לא. זה הייתור של הרגע שלי ושל
השר. מה, זה קרה עכשיו?
כן, כן, זהו, זה נראה לי מוזר. לא, עם המוזיקה וזה.
לא, מוזיקה, אנחנו
תמיד... דיברת עם
הרד מתורגל.
אני אגיד את דעתי על השיטה הנפלאה.
המדהימה.
מדהימה.
מופלא.
אם אני אידיאן בודירוגה, או פורלוס מונטיונס, או כל מי שמכניס כסף לכיסו...
שאת הסייז יש לך, צריך להגיד. כן, גובה יש לך.
כן. חוץ מזה כלום, אבל...
יד רכה אין.
לא, יד רכה יש.
יש?
רגליים אין כל כך.
אוקיי, סבבה.
ליורוליג זו שיטה טובה. כן. כליגה. קודם כל הם עושים יותר כסף, כי יש יותר משחקים, ויש יותר...
אתה לא נהנה את העונה יותר מהפליין? כאילו מזה שיש את הפליין?
אני אסביר לדעתי. תן לו לטעון. מסתכל רגע על הטבלה.
כן.
היה יכול להיות מצב מאוד מאוד ריאלי, באמת לא קיצוני בכלל, שמכבי מסיימת שביעית עם 21 ניצחונות. היה מצב מאוד הגיוני, זאת אומרת, אם היא הייתה מנצחת את ברצלונה ופנר מנצחת את אולימפיאקוס, מכבי שביעית עם 21, והייתה יכול להיות סיטואציה שהמקום העשירי עם 16 ניצחונות או 17 ניצחונות. אני אישית לא אוהב את זה, שאחרי 34 משחקים וכל העונה השקעת ונתת, בשני משחקים פתאום זה יכול להתהפך לך, וזה לא קשור למכבי, לא מכבי. גם אם מכבי הייתה מסיימת חמישית, הייתי אומר אותו דבר. אין פה קשר למכבי, גם אין לי פה זיקה מי יודע מה. אני רוצה שהיא תצליח, אבל זה לא קשור למכבי ספציפית.
כן.
אני חושב שככל שתגדיל את האופציות לתחרות, הליגה תהיה טובה יותר. זה כמו שאתה עכשיו, אתה יכול לעשות, בסיום כל עונה סדירה, בית תחתון בין מקומות 9-14, עם עוד איזה שני משחקים שיחריעו מי תעלה לפלייאוף. הליגה תהיה יותר מעניינת, כי אתה מעלה את הסיכויים של כל קבוצה להתחרות. כמות המשחקים הצמודים עולה משמעותית. אם פעם הדברים היו נסגרים מחזור 32, עכשיו זה נסגר מחזור 34. ברמה הזאת זה תחרותי והכל. ברמה הספורטיבית נטו, עזוב את זה שגם ישאלו אותי אחרי זה, מה, אז מה אתה אומר על הפיינל 4? גם שיטה מעוותת, אני לא בפיינל 4. עזוב את האירוע ושאני נהנה מזה כי אני אוהב כדורסל. עדיף סדרות.
אני מסכים איתך שעדיף סדרות. אני פשוט חושב שבמקרה הזה אין ספק שמכבי תל אביב ודי אפשר להגיד נדפקה פה מסיפור הפליין.
חד משמעית, אגב, בוא, אם סיימת עם 21 ניצחונות ונגיד וירטוס הייתה עם 17.
שני דברים שאסור לשכוח. דבר אחד זה שתמיד שיש משהו חדש, חלק נדפקים וחלק לא וחלק מרוויחים. בולוניה פה מרוויחה בטירוף, כי העונה שלה גרועה והיא על הפנים, התדרדרה למקום העשירי במחזור האחרון, והיא עדיין יש לה סיכוי להמשיך את העונה. הנדולו הרוויחה פה רצח, כי בסופו של דבר היא לא הייתה מגיעה לפלייאוף בעונה כזאת, למרות הריצה המדהימה שהיא עשתה. זה דבר אחד. דבר שני, תאר לך שהעניינים במכבי תל אביב מסתדרים קצת פחות טוב, עם קצת פחות ניצחונות ממה שהיא השיגה עכשיו, ועדיין בעונה כזאת היא הייתה נלחמת פה על פליין, להמשיך את העונה למרות כל מה שקורה בארץ, למרות שלא מעריכים, בעיניי זה מוסיף הרבה עניין.
לא, זה מוסיף בטוח, אבל בפריזמה, אם יוצאים רגע ממכבי, השיטה הזאת לתפיסתי, היא לא... לא.
אם אני לא טועה, ב-NBA בהתחלה כשעושים את זה,
היה מרחק מינימלי.
היה מרחק בדיוק
בסוג. אין לי בעיה.
אז זה מה שאתה חושב שצריך לעשות?
חד משמעית. ברור שביחס
ל-NBA,
המרחק צריך להיות קטן יותר, כי אתה משחק פחות. ב-NBA אז עשו לדעתי 4.5 משחקים.
אני לא זוכר בדיוק איך זה עבד, אבל כן, היו שם התאמות מסוימות.
אם עושים דבר כזה, אין לי בעיה.
שמה?
שלצורך העניין, אם עכשיו, סתם, יוסטון מסיימת מקום 7 עם 50 ניצחונות, ומי שמסיימת מקום 10 עם 41, לא יהיה פליין ביניהם, כאילו, בגלל המרחק המינימלי. וגם פה, אגב, אם מגדירים עכשיו, סתם דוגמה, שני משחקים הבדל, או שלושה משחקים הבדל, אני עוד אחיה עם זה איכשהו בשלום. איך שזה מתקדם ככה, זה פשוט לא פייר.
אז עם זה אני
עזוב את מכבי, זה לא קשור למכבי בכלל.
אני חושב שצריכות להיות התאמות, כי זה באמת משהו מרגיז, אבל באופן כללי, כשיטה, הפליין לדעתי זה רעיון מדהים, כי זה פשוט גורם לזה ש... מתי, באיזה עונה אתה זוכר שבאמת 15 קבוצות עד המחזור לפני האחרון עוד היו רלוונטיות?
זה גם לא באמת.
לא, אבל מה זה לא באמת, דני? אבל זה דברים שמשפיעים, כל משחק חשוב לקבוצות האלו, והן צחקות 100% כדי לנצח.
תחשבו שאולימפיאקוס, מונקו, פנתנייקוס, ברצלונה, הם עדיין היו, כמובן פנרבחצ'ה, בתסריט מסוים הם גם היו יכולות להידרדר פתאום לפליין, אז כאילו ראינו עונות קודמות שקבוצה מבטיחה את הביתיות, או כזה מבטיחה שהיא תעשה פלייאוף עליון מה שנקרא, והיא די מפסיקה לשחק. פה זה לא קרה, היה להם עדיין על מה לשחק למרות שהם לא היו כאילו למטה.
זה הוסיף המון עניין, אין לי ספק...
על זה אין עוררין.
אין לי ספק שזו שיטה שצריכה להישאר, אבל אני באמת מסכים שיכול להיות שצריך לעשות שם התאמות של הפרשי משחקים וכזה, כי זה באמת יוצא מצב ש... קבוצה יכולה מאוד מאוד להידפק מזה. כן. למרות שגם זה אני לא יודע להגיד, קבוצה יכולה להידפק. אם הצלחת להשיג 7 ניצחונות יותר בעונה סדירה מקבוצה מסוימת, אז אתה גם תנצח אותה עוד פעם כשיש לך ביתיות.
ואם בולדווין נפצע עכשיו לשבוע, יש לו מתיחה בשריר האחורי.
בסדר, אז כך אתה יכול להגיד על כל דבר. ואם בולדווין נפצע חודש אחרון עכשיו לחודש וזה, בסדר, אז זה חלק מהמשחק. זה חלק מהמשחק.
טוב.
יש פציעות בספורט.
אז בוא נעבור למפגש הפליין השני, ננסה להתכונן אליו קצת, תענדו לאפס מערכת את בולוניה. בוא נגיד שזה משחק שמאוד טוב גם, כמו שאמרתי קודם, לשתי הקבוצות, כי בסופו של דבר הם שתיהן משיגות איזושהי הזדמנות להגיע בכל זאת לפלי אוף, מפגיש בין שתי קבוצות, שגם למחזור האחרון הם הגיעו באותה צורה שהם היו בתקופה האחרונה, ובאותו הכושר, מצד אחד יש אנדולו, שמפרקת סלש, קונה את המשחק מהכוכב האדום, לכאורה, ובולוניה שמאבדת איתה רון, מפסידה לבסקון, המדרדרת למקום העשירי, הפסד שביעי ברציפות, נכון?
כן,
שביעי או
שביעי?
שביעי מגיעה לפליין במצב על הפנים, ואני שואל אתכם, מה יותר מרשים, הקאמבק של אנדולו או ההתרסקות של בולוניה?
מרשים,
מה אומר לך, וואו?
מה יותר עוצמתי?
החזרה של אנדולו לדעתי, אני לא יודע מה תסכימו איתי או לא, אבל אני כאילו די ראיתי את בולוניה קורסת, אולי לא ככה. באמת, כאילו, אולי זה קיצוני מדי.
באיזשהו שלב נראה לי אמנו שהיא תקרוס, אבל הרבה זמן גם היינו עיוורים.
היא בסיבוב השני, מקום...
לא היינו עיוורים, הם שיחקו טוב.
וזה עיוור אותה.
אבל הם שיחקו טוב.
נכון, מה שהם עשו, אי אפשר לקחת מהם. בסוף אמרנו, מה ששאלהם שלהם, הם שיחקו 34 משחקים, ב-17 הם היו חבל על הזמן, ב-17 הם היו על הפנים. ואם לוקחים טבלה של סיבוב שניים, לדעתי מקום 16 בעירות.
שלח טבלה.
כן. 5 ניצחונות עם 12 הפסדים, זה המון.
שזה לא טוב.
רע לתפארת. כן, רע לתפארת. והנדולו זה כיף לראות, כי גם, למרות שמאמן שאני מאוד אוהב פוטר משם, והיה להם מכת פציעות, בסוף הגיע מאמן על הקווים, תומיסלב מיאטוביץ', שלא עשה הרבה. הוא מאוד שקט, רואים את זה גם בליגה, הוא מחלי כיפים כזה, הוא יותר נותן להם לשחק בחופשיות מאשר להיות עכשיו, טקטיקן ודקדקן, ויכול להיות שזה מה שהקבוצה הזאת צריכה. עם הכישרון הזה, עם לרקין, עם קלייברן, שפתאום מזכיר את עצמו, אלייג'ה בריינט, בובואה בעניינים, והשחקנים בעמדה 4 פתאום בריאים, וכל הסגל הזה, שהיה ב-75% מהזמן פצוע לאורך העונה, חזר שחק. והם קבוצה, אם כבר אני אומר יתרון אחד לפליין, זה שהם יהיו בפלייאוף.
כן.
יהיו בפלייאוף.
כן.
מה?
אם יש יתרון אחד לפליין, זה שהם יצליחו
לעשות
על מכבי אני מעדיף שלא, אבל...
לא, אני שואל אותך, כאילו, זה מה שאתה אומר.
כרגע, עם איך שזה נראה, הם שווים פלי אוף.
מעניין מאוד, סר?
כן, אני חושב שכל הסיפור של הנדולו, אחרי שהשנה שעברה, שאחלה דורון אלת אמר שהם יהיו בפלי אוף, והעונה, עומר לוטם, גנב לו את הטריק. אמר יהיו זה.
הוא לא אמר באיזה עונה. הוא לא אמר באיזה עונה.
נכון, לא אמר באיזה עונה. אוהבים את דורון אלת, ועומר לוטם עכשיו גם לקח את זה, והפעם הוא תפס את התובנה. ובאמת הם מגיעים כאילו, באמת בכושר הכי טוב שלהם העונה, לרגעים הכי חשובים של העונה, שזה בסופו של דבר מה שחשוב. נכון שהפתיחת העונה הזאת עשה להם רע מאוד, ובמקסימום הם מגיעים לסדרה נגד ריאל מדריד, שזה לא משהו שבהכרח היו קונים בתחילת העונה, הם מדמיינים פלי אוף.
אבל כאילו, אם יש קבוצה שיכולה לעצור את ריאל מדריד.
אגב, גם בסקוניה.
גם בסקוניה, נכון.
כאילו, אם כבר אני אומר מישהי שיכולה להקשות עליהם,
עדיין קשה לי לדמיין.
לא יודע, לעצור את ריאל מדריד זה לא ההגדרה המדויקת, אולי להקשות.
משחק אחד, זאת אומרת, להקשות.
בדיוק.
אני לא רואה אף אחת מהקבוצות שנמצאות היום בפליין, לוקחת יותר ממשחק אחד מול ריאל מדריד בסדרה.
אני חושב שבסקוניה יכולה.
חושב שבסקוניה יכולה, ואני חושב שהנדול לא אפס.
הם כאילו, אני מבין, גם שתיהן מקשות על ריאל באופן קבוע, כי זה שתי קבוצות שלריאל המאצ'אפ לא הכי נוח מולן.
גם לא, צריך להתייחס לריאל, שהם קבוצה הכי טובה ביורוליג, יכול להיות גם בפער.
כן.
השד לא נורא כל כך.
השד לא נורא, אבל אני חושב שכשריאל מדריד תגיע לפלי אוף ולרגעים המכריעים, אנחנו מכירים את הקבוצה הזו, אנחנו מכירים את המועדון הזה, אנחנו יודעים שגם תקופה לא טובה,
קשה לנתק את העונה שעברה. אם לא האגרוף שם, הם בחוץ, שהם פייבוריטים בטוח, עם ביתיות, מול קבוצה שהיא...
אבל זה שונה, אני חושב, מהמצב הנוכחי.
אני לא יודע כמה פרטיזנאי יותר טובה מהנדולו בכושר טוב.
אבל ריאל מדריד ששנה שעברה גם לא הייתה ברמה של ריאל הזאת. נכון שריאל עכשיו בתקופה לא טובה, אבל פוטנציאלית הקבוצה הזאת של ריאל מדריד הרבה יותר טובה ממה שהייתה שנה שעברה.
זה מאוד גם תלוי איך היא... בוא נגיד גם... איזה ריאל אנחנו נראה בפלייאוף, כמו שאמרתם קודם, כאילו.
לא, כן, זה מה שאנחנו אומרים, ריאל לא נראה טוב, אבל...
אני אשמח כן, לראות, בוא נגיד ככה שאני הכי אתבאס עם וירטוס תעלה. מהמקום
הזה. לא, זה פשוט לא יקרה.
אז בוא נדבר, בוא נדבר רגע על וירטוס. במחסור האחרון פוגשת את בסקוניה, כבר היה לה את זה ביד, מה שנקרא, ו... היא מפגינה שוב נאיביות שכזה ראינו ממנה.
אני חושב שזה באמת המשחק ש... שמתאר הכי טוב את העונה הזאת של וירטוס פשוט, כאילו, מכל בחינה שהיא, כאילו, ראינו אותה, היא באמת פתחה טוב, והיא נראתה בשליטה על המשחק, והיא באמת הובילה ברוב השלבים שלו, גם ביתרון שיכולה להרגיש אותו בנוח. אבל אז הגיעה הקריסה הזאת, שזו קריסה שאנחנו רואים בכל משחק ומשחק לאחרונה, בדיוק כמו כל הקריסה שלה בתקופה האחרונה באופן כללי. וזאת קבוצה שפשוט לא יודעת לשמור על יציבות, בניגוד למה שראינו בתחילת העונה. וככה אתה מגיע לאן שאתה מגיע, אחרי שאתה מקום שני בסיום הסיבוב הראשון.
ואני חושב שזה פשוט מטורף כמה שבאמת, כמו שאמרת, הניגודים האלו בין הנדולו לווירטוס, זה פשוט מסדר לנו משחק שהוא קבוצות פשוט במומנטומים הפוכים לגמרי. הקבוצה כנראה הכי חמה ביורוליג בשעה המשחקים האחרונים, מול הקבוצה הכי חלשה ביורוליג, או הכי קרה ביורוליג בתקופה הזאת.
והמשחק גם קורה בטורקיה.
וזה קורה בטורקיה, בגלל זה כל כך קשה לראות את וירטוס באמת יוצאת עם משהו מהמשחק הזה, כי באמת זו קבוצה שפשוט היא לא זוכרת כבר מה זה להיות טובה. היא לא זוכרת איך נראתה החציונה הראשונה שלה.
להגיד שגם בליגה הם על הפנים, כאילו עוד יותר אתה מוסיף.
אז פשוט תקופה נוראית, וגם האמת, הסתכלתי, המשחקים, שני המשחקים העונה בין הקבוצות ממש משקפות את הדבר הזה.
כמה? 99-75?
במשחק הראשון הם ניצחו בולוניה בבית, 93-81, ובמשחק השני שהיה באיסטנבול, נגמר 99-75, וזה ממש משקף את העונה, תחילת עונה טובה של בולוניה, תחילת עונה רעה של הנדולו.
ולחלופין.
וההפך, ואני חושב שזה, אנחנו פשוט מגיעים למשחק, כאילו אפשר להסתכל ולהגיד, אם שנגליה יצליח להוציא יותר מול הארבע יחסית, עמדה ארבע יחסית חלשה שיש מנגד, ובלינלי, אבל זה פשוט נראה שלא משנה מה קורה בקבוצה הזו בתקופה האחרונה, אם שנגליה מגיע טוב, אם במשחק הזה למשל עכשיו מול בסקוניה הוא פחות היה טוב, והשאר התעלו, משהו שם לא מספיק, משהו שם לא, אין שלם. יש שם חלקים, אין שלם.
אין שם מספיק כישרון.
בוא.
זה קודם כל. צריך לדבר על כל התיאוריית ניסיון המקושקשת הזאת, שזה...
למה מקושקשת?
כי אני... דני בטילת על הניסיון הזה, אני רואה בטוויטר.
אני לא יכול לסבול את הקלישאות האלה שלא מבוססות על שום דבר. מה זה אומר? מה זה אומר? על מי אתה אומר שחקן עם ניסיון? שחקן עובר את גיל 32, הופ, הוא מנוסה. לא משנה מי זה. זה פאול, אם עכשיו, סתם דוגמה, בלינלי יורד ועושה פאול מהיר בפאסט ברייק, זה פאול של ניסיון.
פאול של
ניסיון. אתה לא חושב שיש...
אבל על האיבוד כדור שלו בסיום המשחק מול בסקוניה, אין קשר לניסיון.
כאילו, אני חושב שבמקרה הספציפי הזה, לאנדולו יש לא פחות ניסיון מווירטוס.
אני מסכים.
אבל אתה לא חושב שיש משמעות, אתה יודע, דניאל הקט אצלך בקבוצה, אתה לא רוצה אותו עם הכדור ברגל, עושה את ההגנה בפוזיציה האחרונה, כאילו...
לא יודע. כאילו, אני לא מייחס כל כך בקו ישיר לגיל את ההדרת הניסיון הזאת שאנחנו רואים, כאילו,
לא לגיל, אבל
יש לזה משמעות.
אני מעוברים דבר או שניים בקריירה, אני חושב שזה יכול לעזור בכאלה סיטואציות.
יכול לעזור, ויכול גם לא. זה משהו מאוד קטן שלדעתי מייחסים לו כל כך הרבה, יותר מדי חשיבות, כי אנחנו רואים גם שחקנים צעירים שיודעים לעשות פאולים בזמן. תמיר בלט, אלוף בלעשות פאולים בזמן, ולעשות פאולים בפוסט-אפ כדי לא לקבל סלקל, פאול במתפרצת, הוא בן 26. אז מה,
לא, זה הרבה פעמים עניין של חוכמת משחק ואופי, באמת, יותר מניסיון.
שחקנים חכמים יש גם בגיל 25.
אבל מן הסתם, יש חשיבות לניסיון, ויש שחקנים שעברו הרבה, אבל כמו שאמר, זה לא בהכרח צריך להיות שחקן בן 35, זה יכול להיות שחקן כמו שיין לארקין, שעבר המון בקריירה שלו, והגיע למעמדים הכי גדולים כמה פעמים, וזה שחקן שאתה יודע שאתה רוצה...
לא חייב לעבור הרבה כדי להצליח, כאילו, אני אתן דוגמה מה...
לגמרי.
זה של פריז בסקטבול, קבוצה לא מנוסה בשום צורה ובית, חבורה של שחקנים צעירים, ששנתיים מפרקת את כל אירופה מחוץ ליורוליג, עם מאמן צעיר, עם שחקנים צעירים, שלא עברו שום דבר לפני כן ברמה גבוהה, ומפרקים את כולם. אם אתה טוב בכדורסל, אתה טוב בכדורסל, זה לא...
בואו נראה כמה אנחנו טובים בלנחש סטטיסטית, מה אתם אומרים מבחינת אחוזים במפגש הזה?
70-30-5-25.
מעניין.
כן, אני אלך גם 77-23.
יפה, אהבתי. בואו ננסה לקמת את זה באמת
אחרי ה... לדבר על מה... מה יכול אולי לווירטוס לנצח את המשחק הזה?
כן, במשפט.
מה יכול לגרום בעיניך?
אני, לא, כמו כל בן אדם נורמטיבי, ואתם יודעים שאני בן אדם נורמטיבי, קמתי בבוקר אחרי שלא היו לי אזעקות בבית, שתיתי קפה וראיתי משחק של וירטוס. וכל ההתקפה מבוססת או על סטאגרים לבלינלי, כאילו הכל, או בלינלי, או יצירת מהלכים מהפוסט-אפ של שלנגליה. זהו. ואם שני הדברים האלה לא קורים ואתה מוכן מספיק לדברים הספציפיים האלה, או שאתה מביא טרפים על שנגליה למטה, בבעיה. Okay. כי אין שם כישרון בקו האחורי יותר מדי. אני לא רואה שם מישהו שמצליח לשמור על לארקין too much.
הקט, איכשהו.
כן, איכשהו לנסות שם לקמבן איזה משהו, אולי קצת לונדברג אפילו עם גוף גדול יצליח לפיולה אולי, אבל אני עם הנדולו, ואני מקווה שהם ינצחו, כי אני אוהב אותם אישית.
טוב, בואו נעבור לקבוצות שלא מסתמכות בפליין, אלא עלו והבטיחו את הפלייאוף, קבוצות השישייה
הראשונה. רגע, בואו נעשה עוד הימורים.
על?
על לא, על המשחק השני.
שני.
מה, של...
אוקיי,
על
כאילו...
על בסקוניה הנדולו.
סבבה.
על ההמשך?
אם כאילו? זה בסקוניה הנדולו, המשחק אוקיי. יהיה בספרד, מי
מבטח? וואו, זה משחק.
משחק אש.
הימור הצגה, אין פרק עד אז, נכון?
יש פרק ביום שלישי.
אוקיי.
ביום שלישי.
אחרי הפליין.
כן.
אז סבבה, אז עזוב.
עזוב, שעמר, נו, עדיין.
אני הולך עם בסקוניה.
אתה רוצה לכתוב על פתק ואני אשמור את זה?
כן, לא, אני הולך עם בסקוניה.
אני הולך עם
הנדולו. אבל אני רוצה הנדולו.
כן.
כי המשחק בספרד.
טוב.
רגע, עמית לא אמר.
ואם מכבי נגד הנדולו?
עמית כבר עשה קופה, יפה בסופש מ...
אני אמרתי 50-50, אני לא לוקח.
מכבי הנדולו 50-50?
מכבי הנדולו...
אם מכבי מפסידה נגיד.
איזה ניטרלי אתה.
55-45.
למכבי.
כן.
50-50 אני.
מה, 52.5, 67.5,
68. 47.5. קודם דיברנו, יצא לנו קצת לדבר על ריאל מדריד, היא מסיימת את העונה הסדירה במקום הראשון.
47.5, כן. לא יודע מה...
לאן הלכת?
היא פגשה במחזור האחרון את ז'לגיריס, נעלה את העונה לניצחון 64-62, בוקס סקור טוב לעומר לוטם, שאוהב את הסקורים האלה, אבל דני קולה, אתה אמרת שריאל מדריד השד לא כזה נורא, אז תפרט.
בתחילת העונה היא הייתה נראית בלתי אווירה. לא רק בסדרה, במשחק בודד. היא הייתה נראית קבוצה שאי אפשר לנצח אותה. השלמות שם הייתה... מעבר להכל, צריך להגיד, היא הקבוצה הכי טובה באירופה.
ויש לה הרבה ניסיון.
נכון. באופן חד משמעי, הקבוצה הכי טובה באירופה, עם הכדורסל הכי טוב, עם הנתונים המתקדמים הכי טובים ברוב המקרים. קבוצת הכדורסל אולי הכי קרובה לשלמות שראינו בשנים האחרונות בכלל. עם זאת, צריך להגיד, שמהסיבוב השני, גם בזירה המקומית וגם ביורוליג, הם טובים, הם לא בלתי מנוצחים, וזה משהו שאתה... שאתה תהיה כל כך מופתע אם הם יפסידו, אני לא אהיה מופתע גם אם יגיעו לפיינל פור שהם לא יסקו ביורוליג, זה לא יפתיע אותי כמו שחשבתי בתחילת העונה. צריך לדבר על זה, אני חושב שזה לא מדובר מספיק, שטוורס בעונה לא כזאת טובה.
כן.
והוא פחות טוב מבעונות קודמות, יש שם כישרון בלתי נגמר, בוא נגיד שחקן מ-1 עד 12 שם, שחקן חמישייה בכל קבוצת יורוליג אחרת כנראה. אבל אני חושב שזה לא כל כך בלתי אוויר כמו שזה נדמה. הם כן פייבוריטים, אבל זה לא... לא בשביל.
אתה לא תופתע אם הם יודחו בפלייאוף?
לא.
בפלייאוף?
לא. אם הנדולו או בסקוני ידיחו אותם שוב, זה תהיה הפתעה גדולה והכל, אני לא ייפול מהכיסא. לא, אני גם אמרתי מקודם.
אני, טוב, אני חושב שזו תהיה הפתעה ענקית. באופן כללי, אם מסתכלים על המשחק הזה, אז שוב, זה היה משחק רע של ריאל. היא לא תרצה לזכור את המשחק הזה, אבל כן היה שם איזה סיום טוב לעונה סדירה. שוב, סופו שעבר גם זה לא שהם הגיעו למשחק הזה באיזה לחץ של גם אם נפסיד, מה יהיה?
משחק על כלום.
משחק על כלום מבחינתם, וגם זה הסתיים טוב ככה עם סל ניצחון על הבאזר, דרך טובה לסיים עונה. ומעבר לזה, שוב, אני מסכים עם ריאל מדריד בתקופה האחרונה, גם שבוע שעבר דיברנו, אמרנו על טאברס שהוא לא בעניינים, ופשוט בתקופה האחרונה עברתי על הלוז של החודשיים האחרונים של ריאל מדריד, בודדים המשחקים שריאל הייתה בהם דורסנית, כמו שאנחנו זוכרים אותה מהחודשיים, שלושה ראשונים של העונה, עדיין אני לא חושב שזה יספיק לאף קבוצה, לא משנה באמת מי מקבוצות הפליין יגיעו בשביל לאיים אפילו להגיע למשחק חמישי, אבל אני חושב שכן, יכולים להיות טיפה מעודדים מזה שבתקופה האחרונה באמת זוניה נמצא בזון מטורף, באמת בעונה מצוינת, וזה מסוג השחקנים שאתה רוצה שיגיע במאני טיים בסי. גם מוסה מאז הפציעה הוא חזר, הוא נראה קצת יותר טוב. מצד שני, קמפסו, הוא לא שיחק במשחק האחרון, אבל קמפסו באמת בתקופה מאוד לא יציבה, וטאברס כמו שאמרנו בתקופה מאוד לא טובה. יש שם הרבה הרבה דברים שהם יצטרכו באמת לקבל ולהתחיל להתחבר. אני חושב שבאמת בגלל שאנחנו מדברים על ריאל מדריד ועל קבוצה שכל כך טובה במעמדים האלו, הדברים כן יתחילו להסתדר, ממש לא בהכרח יסתיים עם עוד, עוד זכייה ביורוליג. דרך אגב, נתון מאוד מעניין שהשבוע
הסתכלנו
עליו, זה שמקום ראשון מאז שינו הפורמט ב-2016-17 לליגה, מקום ראשון מעולם, בסיום עונה סדירה, מעולם לא זכה ביורוליג.
מעניין.
שזה נתון מגניב מאוד, ושוב, לא אומר יותר מדי, אבל אני חושב שריאל מדריד תשמח להיות זו שתשבור את הכללה.
בואו נעבור לפנתנייקוס, שבמחזור האחרון פגשה את אלבה ברלין, אימת היורוליג.
המצוין.
נצחה אותה, 84-75. בכלל אבל צריך להגיד, פנתנייקוס, קודם כל, יריבה פוטנציאלית למנצחת בפליין בין מכבי תל אביב לבסקוניה, ובמחזורים האחרונים בעצם להוציא את ההפסד שהיה לה בדרבי היווני, היא מנצחת ומנצחת ומנצחת, ומגיעה לפלייאוף בכושר מצוין.
מנצחת, אבל כאילו, בעיניי כאילו לפחות,
אתה לא מתרשם? לנצחות,
לא, אני מתרשם מאוד, גם אמרתי שבעיניי, אחת ה... תכף אני אגיד את ה... כאלה סוף הדברים שלי, אני אגיד מה את האימור שלי, אבל כאילו ניצחונות לא כאלה...
לא, המשחק הזה היה מאוד לא מרשים.
לא, המשחק הזה בכלל לא היה מרשים, אבל גם לפני זה כשהיה על מה לשחק, כאילו, זה פה הם הגיעו, לדעתי הם היו במיינדסט של...
לא, היה להם הרבה על מה לשחק.
ברור, אבל זה אלבה ברלין, ואתה אומר, מה, אני לא אנצח את אלבה ברלין? הילוך שני אני מנצח, כאילו. אז כאילו, זה לא איזה רמת זה. אבל גם לפני זה, כשהעניינים לא היו כאלה פשוטים, שניצחון של אלבה מספיק למקום שני, לא ראית פה איזושהי שליטה יוצא דופן נגד ביירן, וירטוס, או... אבל ברצלונה היה ניצחון יפה. אבל שוב, פנתנייקוס מגיעה לתקופה הזאת של השנה, באמת כשהכל מתחבר לה, במומנטום הכי טוב לקראת השלב הזה, ואני רוצה להגיד, אמרנו ריאל לא בטוח תיקח, אז אני חושב, אני אגיד את זה כבר עכשיו, שפנתנייקוס תיקח השנה את היורוליג.
מעניין.
זה ההרגשה, התחושה שלי, והתאמן, זה מטורף שהוא מצליח לשחזר פשוט עד עכשיו את מה שהוא עשה עם הנדולו בעונת חזרה לרלוונטיות.
אז מכבי לא עושה פיינל פור.
אני לא חושב שמכבי עושה פיינל פור.
הייתי מאוד סקפטי לגבי זה, ואני חייב להגיד שאני...
לא ציפיתי לכזאת...
זה פשוט מראה שהוא יודע לקחת קבוצה, וכשהוא דמות חזקה, וכולנו יודעים כמה הוא בולט, וכנראה שהפרסונה הזאת מאפשרת לו לבנות חדר הלבשה מלא בכוכבים, ומקבוצה מרוסקת להפוך אותה לקבוצה מנצחת, בדיוק כמו שהיה עם הנדולו.
מה שמדהים זה שגם הם התחזקו כל כך, עם כל כך הרבה שחקנים, וכל כך הרבה כסף הושקע שם בקיץ, ובסופו של דבר, אולי ההחתמה שעשתה את ההבדל, הגיע דווקא באמצע עונה. עם קנדריק נאן, שבאמת, דיברנו שבוע שעבר, על כן סקורר הכי טוב, לא, לא משנה, הבן אדם פשוט נראה כמו אחד שחקני התקפה הכי טובים ביורוליג, זה שחקן שכשהוא נכנס לזון, כמו במשחק הזה, מאוד מאוד קשה להתמודד איתו, והוא רק כמה חודשים ביורוליג. מי יודע מה יקרה אם הוא באמת יצליח, יכול להיות שהוא, אני מניח שהמטרה שלו זה לחזור ל-NBA ברגע שמישהו ייקח אותו, אבל ברגע שהוא נמצא ביורוליג, לדעתי פוטנציאלית הוא באמת יכול להפוך לאחד משחקני ההתקפה הכי טובים שראינו פה
כן.
אי פעם אולי.
אני חושב שמונקו עומדת לזכות השנה ביורוליג, ובמחזור האחרון היא פגשה את האימה מחבל הבבא, את ביירן מינכן ניצחה.
אגב, האימה באמת, כי היא מעולם לא ניצחה אותה.
כן?
עד עצם יפה. המשחק הזה.
טוב, גדול.
ספר לא שהיא ביורו לי כל כך הרבה זמן, אבל שלוש שנים זה לא
מנצחת 89-85, נועלת את העונה הסדירה במקום השלישי, הולכת לסדרת פלייאוף כרגע נגד אולימפיאקו.
למה כרגע?
סליחה, נגד פנרבחצ'ה, לא, התבלבלתי לרגע מהמיקומים. הולכת לסדרת פלייאוף נגד פנרבחצ'ה, ואני, זהו, זו הסברה שלי.
אני חושב שבמשחק הזה, לקראת הפלייאוף, מונאקו קיבלה בשורות מאוד משמעותיות, שהן שלושת הגארדים פרט למייק ג'יימס, שזה אליו קובו, ג'ורדן לויד ואלפה דיאלו, שכל אחד היה את הרגעים שלו במשחק הזה.
כן.
ושלושתם הגיעו בצורה מעולה, ביחד עם מייק ג'יימס, אז גם נגד ביירן, מן הסתם אין להם הרבה מה לעשות נגד זה, וזה היה משחק שהיה נראה גמור עוד הרבה לפני שביירן שם התקרבה.
אתם תראו, קמבה ווקר יחזור בפלייאוף.
אתה חושב?
זה טוב או לא?
כמה מגבות הוא מחלק למשחק? יש לך את הסטטיסטיקה הזאת?
יש את זה באינסטאט.
אבל במגבות, זה מגבות במונקו, זה מגבות, זה כאילו עם ריח כזה, אתה מכיר את זה?
יש הרבה
מסעדות יוקרה, אני מכיר אותך. יצא לי פעם לשבת במסעדה בהונגריה, שמסעדה כזה גבוהה, שהביאו לנו מגבת כזאת, וחשבתי שאוכלים את זה, כאילו לא הבנתי מה זה.
חשבתי שהוא הולך להגיד שיצא לו לשבת במסעדה בהונגריה, ואז דני דניאלי ראה את הסטורי שלו, והוא אמר לו, יו, איזה מסעדה, אתה לא מבין, אתה חייב להזמין את זה.
אני בטוח שאכלנו באותה מסעדה, אולי זה היה בפראג אפילו, ביורובאסק.
פראג אני יודע.
זה היה בפראג.
איזה?
נדבר על זה אחר כך. לא, אני לא אגיד על זה אחר כך.
לא, כי הייתי שם, אתה יודע.
אתה רוצה פרק קולינריה, הוא ישמח מאוד.
בקיצור, אז כן, הפרעתי עם המגבות.
לא, די סיימתי את זה. אני פשוט חושב, מונאקו באמת יש לה כל כך הרבה כוח התקפי, אבל גם הגנתית היא מתאימה כמעט לכל קבוצה שעומדת מולה. כאילו, יש מצ'אפים שפחות נוחים לה, אבל יש מצ'אפים נגד קבוצות הכי טובות ביורוליג, שבאמת היא מגיעה בעדיפות מסוימת.
גם מרגיש לי שכל מה שקרה עונה עם מייק ג'יימס, שיקח את ה-MVP ובאופן כללי, השבירת סי נקודות, לא, מרגיש לי שזה בכוכבים, מה שנקרא.
הם עדיפים על פנר?
אני חושב שכן.
שאלה מעולה, נראה לי, זה סדרה קלאסית של חמישה משחקים.
כן,
שבסוף.
כן, עד הסוף.
אז סדרה חמה שאני מאוד...
אני חושב שאיך ששתי הסדרות האלו הסתדרו בין מקומות 3-6.
הייתי רוצה יותר לראות דרבי יווני, אבל זה גם...
זה בסדר, אני מדבר על 3-6, פנתנייקוס 2, אני חושב שהסתדר בצורה מדהימה. מונאקו, לא יודע, אני מונאקו ופנר, זה מאצ'אפ כזה של כל כך הרבה כישרון התקפי שאני... זה הולך להיות כל כך כיף.
מזכיר קצת הסדרה עם מכבי שנה שעברה. כאילו, פנר מזכיר קצת.
ומצד שני, אולימפיאקוס ברצלונה, זה שתי קבוצות קשוחות, הגנתיות. אנחנו דעתי עוד נתכונן כמו שצריך לדבר הזה, אבל בכל מקרה זה פשוט יצאו שני מצ'אפים אדירים, שאני רואה את שניהם הולכים...
ברצלונה ואולימפיאקוס, אולימפיאקוס ניצחה מחזור האחרון את פנרבחצ'ה 84-81, ברצלונה הפסידה לוילרבן, כמה הפסד הזה הוא כבר, אתם יודעים, הפסד של משחק חסר חשיבות, או ש...
אני לא חושב שזה באמת אכפת להם, ומצד שני, להפסיד לוילרבן זה...
זה לא כבוד גדול, לא כבוד.
שטויות, תסתכל על הבוקסקור, איך הם שיחקו.
הם היו נעולים במקום 4
עוד לפני המשחק.
וילרבן זו אימת הספרדיות.
עוד לפני הערב.
זה מה שעשתה לוולנסיה, מחזור הקודם. גם, ברצלונה אולימפיאקו סדרה מאוד מאוד פתוחה.
חשמל.
אני קצת מתבאס, אבל כי יכול להיות פה שרס נגד ברצלונה וסלוקס נגד, נגד פנרבחצ'ה, שזה שני מפגשים אדירים גם, אבל כן, לא נתלונן.
טוב,
אחלה,
אז כמו שאמרנו...
שנייה, שאלה.
כן.
פנתנייקוס, ג'ריאן גרנט, הוא אמר שהוא הולך לעבור בדיקת MRI, ראיתם משהו? אני לא ראיתי.
לא חושב שעדיין היה את החדשות הזו, אולי במהלך היום.
כנראה שאין כלום.
מעניין.
אם עברו כבר כמה, 3-4 ימים.
זהו, היינו שומעים כנראה עם המשמעות.
זה היה בשישי לדעתי.
זה יכול להיות חד חד דבר.
כן.
כן.
אז אנחנו, כמו שאמרנו, נעשה פרק הכנה מסודר לפלייאוף, אנחנו ניפגש פה גם בשלישי אחרי המשחק של מכבי תל אביב בפליין, אתם באמת באמת מוזמנים לעקוב, אנחנו בכל זאת סוגרים עונה סדירה, אנחנו לא נסיים בלי להיפרד מקבוצות שלא ימשיכו איתנו. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל הזמר בנאל בן ציון, שאחראי על הלהיט חסרה לי ברמות, הוציא השבוע שיר שנקרא ברמות את חסרה.
אני שמעתי על זה.
חסרה לי ברמות, ברמות את חסרה.
לשיר החדש קוראים ברמות את חסרה.
כן, ברמות את חסרה, אחרי חסרה לי ברמות. אז מי הקבוצה שחסרה לכם ברמות, או ברמות היא חסרה לכם? אני אתחיל, ואני אפרד מוולנסיה.
היא חסרה לכם?
אולי אפילו לתמיד. היא חסרה לי. לא, אני צריך להגיד, זאת הייתה עונה מורכבת עבורנו, כפודקאסט מסקר יורוליג לוולנסיה, כי רוב העונה, חלק גדול מהעונה ניכר, היא הייתה באזורי הפלייאוף, פליין, וכזה לא ידענו לאכול, כי הייתה לה הגנה מאוד מאוד מרשימה נגד קבוצות חזקות, אבל ההתקפה שלה הייתה כזו אפרורית, ועכשיו לקראת סוף העונה לא קיבלנו לא את זה ולא את זה, והעסק התחיל לחרוק ולאט לאט התרסק עד שהגיע הפסד לוילרבן, 98 נקודות לספוג מנה בבית, אז ביי.
אני אלך על הבחירה הקלה, שזה פרטיזן בלגרד האפרורית.
פרטיזן, את חסרה לי.
אז לא, האוהדים של פרטיזן, אתם תחסרו לי מאוד במאני טיים של העונה, בפלייאוף, אנחנו יודעים שזה הקהל הכי טוב באירופה, ללא שום ספק.
כן.
ואני חושב ששוב, הקבוצה עצמה, עם איך שהיא נראתה העונה...
אתה תראה הצגה של היווניות, כאילו של פנתנייקוס.
אני לא חושב שכלום יכול להשתוות למה שקורה בשטארק ארנה במשחק חשוב של הקבוצה הזאת.
אתה צודק.
בכל מקרה, הקבוצה עצמה לא תחסר לי, כי באמת היא הייתה מאוד מאוד לא טובה העונה. לא עמדה בציפיות, לא הייתה... פשוט הציגה כדורסל רע.
תגיד נכשלה, תגיד.
נכשלה בגדול, ניצחה משחקים הרבה פעמים נטו בזכות הקהל הזה, ואני חושב שזה זו הבאסה, שהוא פשוט לא, אנחנו לא הולכים לראות אותו בפלייאוף.
אני מאמין, כי פשוט אין שם מתחת שום דבר שבאמת מעניין אותי. מילאנו שתעוף ברמות, זה זאת גם, אני לא אוהב את הקבוצה הזאת.
איתה לה, אבל ריצה.
אגב, התרגלנו שמילאנו נחשב, מה היופי אצל מסינה? זה הכי יפה.
שהוא מצליח
על הפנים. איך הוא אוהב את מסינה?
ושאין סיכוי, הוא נותן ריצה יפה בסוף. ואז הוא אומר, יו, תראה איזה ריצה, אני הייתי רחוק משחק מהזה,
אני חושב שהבעיה שאין לו עידן שמיר, שירים לו את הקבוצה, כי עידן שמיר, אתם זוכרים בו, ענה שעברה,
רוב הכישלונות של מסינה היו עם דן שמר.
לא, אחרי שהוא היה פה בפרק.
נמצאו לדרך חדשה.
מי חסרה לך ברמות?
כן, הבחירה כאילו הנכונה תהיה להגיד פרטיזן, אבל...
אין דבר כזה נכון.
ולכן אני אעקם את חוקי הפורמט, ואני אעשה מי תהיה חסרה אולי ברמות.
וואו.
תן לי את האשראי הזה, שזאת בסקוניה, שאני חושב שאם הם לא יעשו פלייאוף, אותי זה יחזב מאוד מעבר לצ'ימה שאני אוהב. אבל...
לא אוהב את צ'ימה?
כן, יש...
מה זה החולצה הזאת?
נכון, צ'ימה.
מי שרואה את הפרק ביוטיוב רואה את החולצה.
נכון.
בקיצור, אני אומר, זאת קבוצה שבאמת תרמה, תורמת כל כך הרבה ליורוליג מבחינת שחקנים חדשים שמביאה, מפתחת, מביאה מדרגים שקבוצות אחרות קצת חוששות לקחת, הופכת אותם לכוכבים.
כן.
וזאת קבוצה שלא הייתה בפלייאוף מאז 2019, כל פעם על משחק אחד, שני משחקים, וגם עכשיו זה יהיה ככה, אם היא לא תהיה בפלייאוף. אז אני רוצה שבסקוניה תעשה פלייאוף, כי תהיה לי חסרה ברמות אם היא לא תהיה בפלייאוף.
יפה. זה הסיבוב מאוד מאוד מרגש. אז כמו שאמרנו, הרבה תוכן עומד להיות בימים הקרובים. אתם תיהנו מהפליין, ואחר כך תיהנו מהפלייאוף, ואחר כך תיהנו מהפיינל פור, ואחר כך תיהנו מהגמר, וכל הדברים.
אנחנו נהנה מאוד. אנחנו
נהנה. אם יהיה מרחב אווירי פתוח, אנחנו נהנה מאוד.
נחזיק אצבעות בשביל כל הדבר הזה. אז תודה רבה לך, דני דניאלי.
תודה.
תודה רבה לכם, עמית ניר.
תודה לך.
שר שום.
תודה רבה, ועכשיו גם זה בדיוק הזמן להגיד תודה רבה לארד.
ירושלמי.
על מה?
על ההפקה.
ו?
העריכה.
והחברות.
חברות. ואתה שומע פרקים של ירושלמי פוד. זה ההזדמנות להזמין אתכם, לשמוע את הפרק החדש של סטרץ' פוד, שיצא ממש קצת אחרי שיצא הפרק הזה.
דני נשאר על הכיסא.
אם אתם רוצים שעתיים של דני דניאלי רצוף, אז יש לכם.
הצגה.
וחוץ מזה את הפודקאסט האולימפי, ואת עולים לרגל.
רדיו אזורי.
זה המתמיד, ואת רדיו אזורי. באמת הרבה תוכן, דעקבו אחרינו ברשתות החברתיות. אני אומר שרבי, ואנחנו נשתמע בפרק הבא.